זה בעצם אנחנו מתחילים עכשיו ד' באלול תשע"ב ללמוד או להיכנס לתורה של חב"ד בפרט וחסידות בכלל, או הנושאים העיקריים שהסיטו את התנועה הזאת, שבהרבה מובנים ובהרבה השתכלויות זה תנועה שאפשר לדבר עליה כבר במבט לאחור. כלומר, כדי שאפשר, ודאי בהתפתחות מסוימת עדיין, ברוך השם, אבל אפשר כבר לדבר על זרמים מרכזיים, לוקח כמה דורות עד שדברים מתהווים. מבחינה זאת, במאות השנים האחרונות, אני חושב שזה ביותר פשטות. אפשר לעשות, וזה גם מעניין אותי, ואפילו אתוודא שזה הייתה בקשה של הרב שגר ממני, אחת הבקשות, לפני שנפטר, שנלמד פה השיעור בתנועת המוסר. כן, ככה עכשיו ללמוד מדרגות האדם. מי כתב את זה? רואים? לכן הוא ביקש שנעשה שיעור. הסבא מנוברדוק. אבל אני חושב שיחסית הפערים שיש בתוך עולם החסידות יותר מאפשרים כניסה ממש גם נושאים יותר קריטיים. למה הוא רצה תנועת המוסר? בכלל כניסה. למה הוא רצה תנועת המוסר? כי זה היה בית גידול שלו, הוא חשב שזה הטופ של העולם היהודי מצד ה... זה כמו, הוא עשה תנועה מהודו ליפן, אז זה מחסידות לתנועת המוסר, במובן זה שיש משהו נורא נורא חד בתפיסה המוסרית, מאוד לא חומלת, מאוד לא גורמת לנו להתחבר אליה, אפילו בעולם הליטאי, שזה כאילו אמור להיות הנשא של העולם הזה, הרב שך הצליח לעשות יופי של מלחמת חורמה וכבר זה כמעט נעלם. אבל יש שם חדות, והוא באלול כל הזמן היה לומד ספרי רבי רוחה ממיר, איזה סכין כזה, ממש סכין. הוא מביא, נגיד, מאמר, אולי הטראומה תזכך את האמונה, הוא פותח בדברים של רבי רוחם, יש כמה פעמים של פחד, פחד יצחק שמביא, בעיקר בעיקר בדרשות מישיבת הכותל. זה נוכח, יש איזה, ודאי שהחסידות הרבה יותר עסק בה, אבל כאביטוס, כלומר, תנועת הביתיות, הילידיות הייתה שם. אפשר, כשאתה לומד מישהו, בעצם יש איזה סוג של מפגש בלתי אמצעי. כלומר, אמר לי אישי שמה שהביך אותו בלעשות את זה, שפתאום אתה מבין שאתה לומד, ואתה מציג מישהו שהוא בכלל כמעט לא קשור לזה. אבל למרות שמישהו ישב מולך, ושאר כל אתה אומר מה ששמעת, אתה מרגיש שזה החמצה גמורה. שזה לא אתה. זה אתה, מה אתה יכול להגיד? לא אתה, מה תגיד? שבות ישראל, בית ישראל, נו שואל. אבל זה לא אתה. עכשיו, כשאנחנו לומדים מישהו, מה אנחנו לומדים? זה צד אחד. צד שני, אנחנו באמת מאמצים שפה. אני זוכר תקופה שהייתי שמע שיעורים של מישהו, ושמתי לב שאפילו תנועות הגוף שלו משתלטות עליי. לא רק בידיים, אפילו באבית של החיוך. והייתי צריך להתנתק מהבן אדם שלוש שנים, לא ראיתי אותו. הוא היה שואל, מעביר אליי מסרים, מה קורה, מה עשיתי לך רע, אמרתי לו, הכל בסדר, אתה משתלט לי על הפנים. זה גם תופעה, והרב קוק, בכל זאת, ג' אלול, אתמול, הרב קוק הבחן את זה. במובן מסוים אני מרגיש שלכן לא היה לו רבנים. כן, יש ניסיונות למכור כל מיני רבנים שהיו רבנים שלו, איך אמר לי פעם הרב יוסי אביבי? אמרתי לו שבעל הלשם השפיע על הרב קוק בקבלה, אמר, אפילו לא בפסיק אחד. אמרתי לו, ככה אני למדתי. אז הוא אמר, זה ניסיונות תמיד לייצר שרשראות שלא קיימות. והרב קוק באורות ישראל פרק ג' פסקה ג' אומר ככה, הדבקות בצדיקים כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת, היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. אבל צריך, אין בפניכם מכילה, אבל צריך שמירה גדולה שאם יתאה בצדיק אחד וידבק בו דבקות פנימית הווייתית וידבק גם כן בחסרונותיו, הם יפעלו לפעמים על ידבק במידה גרועה הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי. יש סכנה באינטראקציה, ביחסים לא שוויוניים. הצדיק לא רק יהיו זקן ומקצוען בעולם הזה, יש לו איזה נוכחות. יש לו השראה, יש לו קריזמה, יש לו טקט, שבמובן מסוים זה יחסים לא שווים, ואני יכול להידבק בחסרונות שלו יותר ממה שהוא דבק בהם עצמם, ואני אהיה תוצר הרבה יותר נאמן של החסרונות שלו ממה שהוא עצמו. במובן מסוים אוהבים גם להגיד את זה על ילדים. יש משפחה, איקס ילדים, שלושה, שישה, והילדים, כל אחד לקח את האבא לאיזה קצה, כל המקומות שהאבא, ככה נוהג להגיד ויניקות, שהמקומות שהאבא פחד להגיע אליהם, הילד סימן את הקו הזה, וכל ילד מהפחד והלאה לקח. ככה זה עובד במערכת קינה. מה המסקנה של הרב קוק? מי יכול לחש? איך פותרים את זה? איך? מה כן? בכל זאת הוא קוקניק? אשריהם ישראל שהם דבקים בנשמת האומה, שהיא טוב מוחלט, לשאוב על ידה אור השם הטוב. נשמת האומה זה בעצם... זה כאילו לעקוף את הפרסונה. אותה תנועה הוא עושה גם ביחס לקדוש ברוך הוא. אם אתה דבק בקדוש ברוך הוא, בגסות אני אומר, אם אתה דבק בקדוש ברוך הוא כמישהו, אתה דבק גם באיזה חיסרון שבו, אשרי ישראל שהם דבקים בנשמת ההוויה, לא בקדוש ברוך הוא, לא באלוקים, לא בברוך אתה השם כישות, אלא כמציאות. אותו דבר עשה גם למשיחיות. כלומר, הוא עשה את זה בעצם תנועה לכל דבר שהוא פגש, בלשון של רב ציודה, ויצר אותה כפרוצס. היינו מישות למרחב.
זה מאבד הקונקרטיות.
עכשיו, הצעד הבעייתי, שזה כמו ששי אומר, מאבד את הקונקרטיות, אני אפילו מוכן יותר להיסחף, זה מאבד את הפשן. כלומר, את התשוקה, יותר קל להידבק באדם, יותר קל להידבק במשיח ולא במשיחיות, יותר קל להגיד ברוך אתה השם, והקלות הזאת היא לא בהכרח מגונה. כלומר, זה... מה זה בדיוק אשרי ישראל שנבקים בנשמת האומה? איך יוצרים אינטראקציה? איך אני יודע? היתרון שיש אדם למולי זה שאני יודע...
מה זה אומר?
אוקיי, איך מתרגמים את זה?
בסוף אתה מתרגם את זה בלי שום קשר ל... לא יודע, אני לא יודע.
מה זה נשמת האומה? מה?
כאילו זה... ברגע שנכנסים איתי להגדרות
מסתכלות כאלה, אז בוא אתה צודק. בא אודי ליאון, היה פה, הוא מערוץ 2, והוא למד במרכז, הוא אומר, זה מהפכה חברתית. זה נשמת האומה, זה נשמת האומה.
גרים.
הומניזם. אחד ממול אומר שזה לעשות תג מחיר. אתה פה בעצם קצת מאבד את הממשות, כמו שאתה אומר, את הקונקרטיות. עכשיו, כשאני מקנקרט משהו, אני מאבד את כל השאר. אני יכול כאילו בעצם לייצר פה מוטציה, אומר לך הרב קוק. לכן כל מפגש, כלומר, אני מרגיש שהרב קוק יצר פה דרך שהיא לא פותרת בהכרח את המצוקות, היא מייצרת חדשות.
זה מה שקראת במדרש, לכל תלמיד שלו יצר קונקרטיות אחרת.
לא, אבל הוא קרא לה, הטריק, שהוא קרא לה נשמת האומה.
כן, אבל כל אחד אומר שזה נשמת האומה, אבל בסוף כאילו, כולם קוראים לזה בשם סיהר, כולם קונקרטים בדיוק כמו...
תלמידי,
חזרו לצדיק. אז זה גם תנועה מעניינת, חוזרים לצדיק, הוא הפך להיות הצדיק, עולים אליו לקבר, שמים קביטלה. שזה גם מעניין, כאילו. אני הייתי אחרי ההתנתקות, היה פאנל בין רבקה מרים לרב טוויל. הרב טוויל היה רב של נצרים. וכל אחד, עדיין רב של נצרים, שזה גם פלא, זה כמו חב"ד, עדיין רב של נצרים. בסדר. אז בסוף היא שאלה, הוא נתן דרשה והיא ככה הפליאה את נפלאותיה, ואז היא שאלה, אבל למה אתה לוקח את החיים כל כך ברצינות? ועל זה לא הייתה לה תשובה. כלומר, תפסה איזו נקודה נורא חזקה לחוש הומור של הרב קוק. כאילו... לא, שהיא אמרה הכי תרפה.
לא,
אתה הרב
קוק היה בשמו?
לא. לא, לא ניכר. לא ניכר. לא ניכר. למה?
מה שמחביב, אנחנו חושבים שזה.
אה? במטפים, אתה תפתח בדיחות. כמו שהרב שטיינזלץ אמר לי, ואפילו הראה לי שיש לו ספר של... שהוא כתב ספר בילוש, ראיתם את זה? אה? הוא אמר לי, אחרי שאני אמות, תדאג שזה יצא. לא, הוא לא נתן לי, יש את זה לבן שלו, אבל אני ראיתי את זה, החזקתי, נגעתי, נשקתי, הכל. אז... כן. אני חושב שבמובן מסוים, אתה דוחק אותי לפינה, מה החסידים הביאו לעולם? קצת הומור. זה דבר עמוק, אבל... אוקיי, עכשיו זו שאלה... איך?
הרומור.
הנומור. עכשיו זה באמת שאלה. זה באמת שאלה, המקום הזה של הרומור. אם חב"ד יש הומור, איפה בחסידות יש הומור? זו שאלה מעניינת. וליקודי תורה במובן זה, על שיר השירים, זה סוג של איילייט של חב"ד. הבאתי פה תנא דמסייע, תסתכלו, זה כבר בפניכם. פעם אחת מספר הרב נריה. גם זה יפה כי זה בוו אלול, כן, הוא כתב, התפרסם בעוד יומיים בתף רש צדיק וו. אבל בערב שבועות נכנסתי לחדרו של רבנו מצעתים כשהוא רץ הנה והנה כמו אברך צעיר בידו ליקוטי תורה על שיר השירים לאדמור הזה, כן, ומתוך אקסטזה עילאית והתרגשות עצומה התפרצה מפי ואמרה זו שחזר עליה כאן פעמים, ויש שמכל שורה ושורה שבמאמרי חסידות אלה הם בצבט רוח הקודש גלוי. אז אלו אמרתי, נעשה את זה בעבור לרוח הקודש הגלוי. ונושא ראשון שהייתי רוצה להיכנס אליו זה... זה הרב נרי המספר על הרב קוק. להיכנס לנושא של הדינמיקה בין החלקים בתוכי, כלומר בין ההטרדות של הנפש. יש רגע כזה, אני לא יודע אם חוויתם אותו, שפתאום אתה מבין שכל שעה שלך שווה כסף. בהסדר יש לך השעיה כזאת, אני זוכר שאני, וגם יש נחת גדול להבין שזה שאתה יכול, ויש שלב זה כבר לא רק 20 לשעה, כאילו יש שלב שכבר לכם, אני זוכר חגגתי עם עצמי, לא גיליתי לב אחד שתמחרתי את עצמי כ-30 לשעה. יש ככה, נגיד אדם מציעים לו עבודה בגיל 40 4,500 שקל, הוא בוכה, אבל בגיל 20, וואלה, איך בעצם מתייחסים למה הכסף מסמל? כלומר, מישהו אומר לי, אני רוצה אותך, אני נותן לך איקס כסף. כלומר, אני בעצם נותן את החיים, רוב זמן העירות שלי, בשביל הכסף הזה. מה זה הפרנסה הזאת? מה זה בעצם הריצה הזאת? הרמח"ל כתב בפרק א' במסילת ישרים שזה מס שפורע אותו כל המין האנושי. יש פה משהו שהוא בדווקא. עכשיו שהחסידים באמת שמו את העולם הרוחני, את העולם היהודי, הוציאו אותו מהטריטוריה של היחידים, הפכו את זה לקהילה. מה שמשותף בקהילה זה לא שהם בני אותה גיל, וזה אתה צודק, עולם הישיבות זה מוטציה, כי כאן אין זקנים. גיורא יגיע עוד שבועיים, הוא יגאל אותנו. אבל אין זקנים, אין נשים, זה סיפור אחר, אבל זה מאוד מאוד תחום. בקהילה, על פניו, הקהילה החסידית המקורית לרגע הוציאו את הנשים, אבל יש לך איזה סך גילאים שהמחבר ביניהם זה איזה אדם או הוויה או איזה תנועה לחיים שאתה מרגיש שהיא מדברת אליך. האם הכסף הוא בסיפור או לא? אחד המנהיגים החסידיים הכי חשובים זה הפרי הארץ, רבי מנחם מנדל מויטבסק, שבעצם אחרי פטירת המגיד תפקד באיזה סוג של ממשיך ועלה לארץ ב-1777 יחד עם רבי אברהם מקליסק, שמסתבר שהוא היה הטרבל מייקר של העולם החסידי והיה נוהג להתפלל. עכשיו אנחנו צריכים למצוא פה איזה מתנדב שרגליו למעלה וראשו מטה, והיה עומד משך שעה שלמה בעמידת ראש וכך היה מתפלל, מה שנקרא בחב"ד כולה כולה. חב"ד, כיוון שהם מייחסים את עצמם לפרי הארץ, נוהגים לעשות את זה בשמחה סטיירה. שאפילו זקן, אה?
בשעה שלמה.
לא, יש לך רגע שאתה צריך להיות עם הזמן למעלה, ואפילו הרבה, זקן, היו זקני החסידים תופסים אותו, וככה, רגליים למעלה, ראש למטה. היה מתפלל, ויום אחד היה אספה של תלמידי המגיד, אחרי פטירת המגיד, המתנגדים מאוד הוציאו לשונם רעה, כולם התכנסו בתוך החדר של המגיד לדבר על זה, והוא פחד להיכנס, כי הוא יודע שכל הקצף וכל הזעם זה בגללו, בגלל המנהגים שלו, הדבקות שלו, שזה היה כולה קמי כלא חשים ושווה ומשווה קטון וגדול. והוא עולה יחד עם הויטבסקר לארץ, יש ממנו תורות מאוד מעניינות, רב אברום קץ היה שמו, והיה איזה בחור צעיר שהיה מדובר שיעלה שם, קראו לו שניאור זלמן מהעיר לדי. הוא לא זקן היה, אז היה בן 16, הוא כמעט ולא היה אצל המגיד ממזריץ', היה אדם מאוד צעיר שהלך איתם. ועל הדנייפר, שזה נער גדול, אני הייתי שם, זה ממש, זה משהו ענק. הייתם מישהו בדנייפר? זה ממש אדיר. ומשם האונייה נסעה לאיסטנבול. הוא התלבט אם לעלות איתם, אמר לו הויטבסקר שם, והוא גר ממנו בהמון שנים, ממש עשרות בשנים, שישאר שם. שנה הוא התלבט, ובשנה הזאת, כדי יכול להיות לעשות משהו עם עצמו, הוא כתב את שולחן ארוך הרב על כל חלקי שולחן ארוך, לנו נשאר על 2.5 חלקים, עבד חלק וחצי. ומגיע לפה הויטבסקר, יש המון המון סיפורים נורא חדים שהוא מתאר את העלייה שלו לארץ, שנגלו לו בחלום שיגיע לארץ, שיגאל את הפרה ויכונן אותה, והוא אמר בתנאי שיצר אור שלי נשאר פה בויטבסק. אמרו לו בחלום בסדר, וכל הדרך הוא צהל ושמח להיות בלי יצר אור. כשהוא מגיע לפה הוא רואה על החוף מחכה לו, אז הוא רץ לנהג של הספינה ואמר, מה, חזרנו לויטבסק? אומר לו, לא, זה ביפו פה. הוא מגיע, הוא שואל את היצר אורי, מה אמרת שאתה אומר, נשאר שם? אומר, פה אני, קיבלת אותי מחדש, ולא אותו אחד. כל מיני, יש לו המון המון סיפורים על הטראומה שלו, ככה הוא תיאר את זה שהוא מגיע פה.
היה לו הומור
הרבה סביב יצר אורי. הוא תיאר שהוא תכנן שהוא יגיע לארץ, הוא ינהיג את כל יושבי ארץ ישראל, ובאונייה הוא נמנע וגמר שרק יושבי טבריה, ושהוא הגיע לסיפון. הוא היה אדם מאוד מבוגר, אדמור זקן היה בן 17, הויטבסקר היה למעלה מ-50, ושהוא דרכו רגליו בחיפה, אז הוא אמר אותו ואת אשתו, ושהוא נשק את עפר ארץ ישראל, אמר כולי ואולי, אולי אותך מנחם מדל אני אצליח לנהל, ושהוא הגיע הביתה, מבין שאין סיכוי. יש לו המון המון סיפורים על הטראומה. הם ייסדו את היישוב היהודי בטבריה, כל משפחת ברסקי, זה השם טבריה, שזה צאצאיו. כלומר, פתחו פה חסידות ארץ ישראלית, קבורים עד היום בטבריה. ספר החסידות הארץ ישראלי הראשון וכמעט היחיד, אחר כך יש לנו איזה פער של 200 שנה עד הנתיבות שלום, יש פרי הארץ. אחר כך היה הרב מאובוריץ' שכתב ספר בת עין, קבור בצפת, והוא כתב ספר פרי הארץ, דרשות ארץ ישראליות מאוד מרתקות. במובן זה, זה הספר חסידות הראשון שנכתב, מהחדומים ביותר, כן, ספרי הבעל שם טוב לקח להם עוד עשרות בשנים עד שנכתבו, גם ספרי המגיד, אחד מספרי החסידות הראשונים, והספר חסידות הארץ ישראלי הראשון. הוא השפיע מאוד על אדמור זקן כבר שהיה ברוסיה, וגם אחר כך קשרי מכתבים. ועוד מסוים שאדמור זקן נפטר, הוא מנצל את הטיימינג, הוא אומר לכל חסידי הויטבסקר שנשארו ברוסיה הלבנה, אני אממשיך. עכשיו זה מעניין, הדינמיקה, אני הייתי רוצה להגיע לזה פעמים באות, איך בעצם אדמור זקן, מה שיקיר מדבר, איך הוא תפס את עצמו כממשיך. אבל פה הייתי רוצה להתחיל באמת בתנועות השונות, כלומר, מה פרי הארץ הביא, או איך אדמור זקן מתייחס אליו, ואיך אחרים, למשל רבי אלימלך מליז'נס, כשהוא בן גילו, הוא צעיר ובעל שם טוב, בשר הכל ב-17 שנה, רבי אלימלך תופס את החיים בתפיסה שונה לחלוט. כלומר, אנחנו יכולים לדבר פה מההתחלה, מדור שלישי, על תפיסה חבדית לעומת תפיסה של ליז'נסק. אחר כך להתפתח תפיסה מליז'נסק יצא לובלין, כל החסידויות, למשל, שאנחנו יש היום בלז, איך הם מיוחסים? הראשון, שר שלום מבלז, היה תלמיד של החוזה, שהוא תלמיד של רבי אלימלך. לעומת הזרם של חב"ד, אחר כך יהיה לו שרואים את עצמם קשורים למגיד ולויטבסקי, הזרם של גוז'ין. רב נחמן יצטרך מקם אותו, כי זו באמת שאלה מאוד מעניינת, איפה רב נחמן שם את עצמו. אבל לפני שנעשה חלוקות, נראה במה...
חב"ד, כאילו הם חילמים שהם לא קשורים
לברית? חב"ד מצד אחד, גוז'ין מצד שני, וברסלב מצד שלישי. עכשיו, היה עוד הרבה שלא היו קשורים, למשל ברדיצ'וב, אבל אין לו המשך. אני פולי, רבי זושה, אין לו המשך. כלומר, השאלה הגדולה, מה הופך אדם לאיזה טורבינה של התרחשות? אומר רבי אלימלך, מה זה רבי? זה אדם שיש לו 10 אנשים שאומרים, אנחנו חסידים שלך. והוא מביא עוד, אומר ומבטיחני, שאם יש... למעלה ממניין אנשים שאומרים לאדם אתה הרבי שלנו, יפקוד עקרות, ישפיע השפע פרנסה ויזווק זיווגין, אף שאינו יודע אלא שניים מקרא וירחת. בסדר, אדם פשוט ככה מהבית כנסת אומר פתח אליהו, 10 חבר'ה פה באים אליו, יאללה, יעיף לכם טסטים, בחורות מה רוצים, כותב רבי מלך ובטחני. כלומר, הדגש זה בעצם ה... היצירה הקהילתית הזאת. זה התנועה של לובלין, זה התנועה של ליז'נסק. הרבק מדבר עם החבר'ה על מה שמעניין אותם. פשיסחה זה בעצם התנועה, החותר שיוצא מתוך לובלין וחותר על תנועת חב"ד. לכן מעניין מאוד לדבר על, על זיקות בין רב צדוק לברסלב, לוודאי הוא כתב מקורות לספר עמדות של רב נחמן, ולחב"ד, שזה בעצם, תן לנו שם את צמיחה. אם אני מדבר על שני צירים, אז יש ציר של ליז'נסק וציר של חב"ד. אז מליז'נסק יוצא לובלין, ואחרי לובלין יוצא פשיסחה, יוצא מלובלין. אבל פשיסחה בעצם ינסו ביודעין ובלא יודעין לקחת הבניות שהן יותר קרובות לחב"ד. זה בעצם זה זיקה, יש זיקה מאוד אדוקה בין רוז'ין לחב"ד. כן, יש מפגשים מאוד מעניינים בין אדמור הזקן לרבי ישראל מרוז'ין. ואז אנחנו בעצם מדברים פה על שני זרמים, ליז'נסק שיותר קושרים את עצמם לבעל שם טוב, וחב"ד למגיד. ואז אנחנו מדברים ממש על שני מודלים טיפולוגיים עקביים של תפילה אחרת, של עבודת השם אחרת, של תורה אחרת, של דבקות אחרת, של צדיק אחר, של פרנסה. הכל שונה, זה מסביר הרבה מאוד הבדלים. שינויים לא מתחתנים אחד עם השני גם, יש כוח. טוב, אז הוא כותב ככה, פרי הארץ שולח מכתבים. פה יש מכתב מתף קוף ממוו, זה עוד מעט 230 שנה. הוא שולח מטבריה לחסידיו שנשארו ברוסיה הלבנה. יש למרבה לאהובנו ידידנו נאמן רוח, הרי הוא הרבני המופלג הוותיק רבי יעקב מסמליין נרו יעיר ויזרח. ידוע לאבי לעוצם רחימותי וחביבותי על פי פועלו אשרה ויפה זכה בו. יש לו גם לשון מאוד מעניינת. מה טוב חלקו מנעים גורלו ידיו רב לו, יהי שלום בחילו שלווה בארמונותיו והיכלו עד כי יבוא שילו. כן, העולם מחכה גם למחקר שיראו איך הספרדים הגיעו, השפיעו עליהם. אלה הגיעו שם מרוסיה, פתאום מי נמצא בדבריה? רבי חיים אבולעפיה. פה מי ששולט זה מרוקאים. הארסים של דבריה לא נולדו אתמול. האינטראקציה בין החסידים ל... כן, זה מעניין. החסידים קיבלו ללמוד את אור החיים שהם הגיעו לארץ. יש אינטראקציות שאפילו בשפה אתה יכול לראות את זה. הגיעו לפה ומשהו בשפה, בלשון הזאת, כן, דמיינות הרב עובדיה כזה, משהו בשפה הספרדית המקומית בטבריה נכנס אליו. ומהודעין אנחנו תודה לאל על רוב שלומנו, שלום ישיבתנו, פועיר עוזלנו, ססים ושמחים לעשות רצון קוננו, הנה שמענו את תפילתו, ראו ראינו תחינתו במכתבו אלינו, על כן זיכרונו בא לפנינו תמיד בכל עת תפילתנו, ישמעאל ויעננו אמן. גם שם בהרה גודל התאמצותו בכל עת ועונה, ועתה עם שכרו מעט לעת הצורך כפי השעה, ירבה בעצמו בלי שום שאלות חכם. דבר ראשון, האינטואיציה הפשוטה זה תרד לי מהכנף, היינו תעבוד לבד, ירבה בעצמו בלי שום שאלות חכם, שזה ההיילייט של הזרם של המגיד. יש צדיק, נראה מה התפקיד שלו, אבל כל הפרובוגנדה שמבחינה זאת רב נחמן לקח את זה מהזרם של ליז'אנס, שיש צדיק שהוא עובד, ומה זה חסיד? זה של... הוא קשור למישהו שיודע מה הוא עושה. ככה תיאר לי את זה פעם אחד הרבס, פעם יצא לדבר עם אחד הרבס, שאלתי אותו מה זה חסיד, הוא אמר לי חסיד זה אדם חוש ריח שיודע להיצמד לאדם שיודע מה הוא עושה בחיים. זה ככה הגדרה נורא לא חומלת. דבר ראשון הוא אומר לו, ירבה בעצמו בלי שום שאלות חכם, תעבוד. כמובן שמפשיצך תן לי עוד קו קוצק, איש ביצה רב צדו. בסדר, אנחנו מתחילים לקבל איפוסים רוחניים פה. היום 250-300 שנה, עשרות זרמים, אבל בגדול אפשר לדבר על צירי איש ביצה. אתה יכול מקוצק, אתה יכול מקוצק. ואז אפילו מתחת רב צדוק לובלין. אבל על עיקר בקשתו עבור בנים, אחרי רואינו גודל תפילתו והשתתחותו לפנינו וטענותיו העצומות שהיא לתכלית עסק המלאכה, בושת פנים כסיתנה כי התחת אלוקים אני, היו היה דבר השם בידי הבעל שם טוב ויגזור עומר ויקום, אחד היה ומהקדמונים לא קם כמו ואחריו על אפר מי יקום, אגם שכמה גדולי צדיקים בדורנו פל להם וידברו את אשר יבשר, לא כן אנוכי עמדי. מי זה גדולי הצדיקים? זה הז'אנר, זה רבי אלימלך, זה הז'אנר של אנשים שמה מבקשים מהם? על מה באים לצדיק? שחרר לי? שחרר לי בן, למה? מה אני צריך בן? יש פה תכליס לעסק. אני יש לי רשת סופרים, אם לא יהיה בן מי ימשיך? לא חרם, זה ילך לפריט. בא לצדיק ואומר, שחרר לי בן, קטן עליך. אומר לו אביטבסקר, זה היה בעל שם טוב אחד, כל השאר לא ציטוט, אפשר לתנים. או פלאם וידברו את אשר יבשר, לא כן עמדי, כי אני אומר לך זה לא עובד. מה כן? אגיד לך את האמת, את הרשום בכתב אמת, והנה ישרי אתה עוסק במלאכתך בחולה ונפש בלב אחי. פרנסתך נתונה לך לפי דעתך והצטרכותך בלב אחי. כן, מה אכפת לך אם תרגיל את עצמך לפתות את לבך שיעסק לשם שמיים? ועד שלא ישב ותפל, אדרבה לשם שמיים יעיקר ואמת, פרנסתך תהיה תפלה. אם תרגיל את עצמך, יכול תוכל בוודאי, וכדי שתהיה מן התמחין דאורייתא. באמת שכשאני לעצמי מה אני, אבל אתה מותר לך להאמין שאנחנו צדיקים עוסקים בתורה ובעבודה תחת שער השמיים, ואחרי כל שלבך יגיע לשם שמיים באמת ואנחנו עבדי השם, ואם אף גם זאת אמת שאין שום אפשרות עולם הבא בלי בנים, בוודאי יהיה לך בנים, כמאמר זה לכל המזכה את הרבים מנחת בעל ידו כדי שלא יהיו בגן עדן רבו בגיהנום, וכל שכן וכל וחומר תמכין דאורייתא באמת שוודאי נעשה נפשך עם הבעל תורה, והתמחין יקרה עם רגליים, כמבואר בזוהר, ויגע בכף ירחום. אם כן, אין אפשרות, איך אפשרות העניין שתהיה הנפש בגן עדן, ואחד מאיברים היינו רגליים בגיהנום, ואם לא יהיה לך בנים, אתה תהיה בגיהנום, לכן ודאי שיהיה לך בנים. אתה באתי להזכירו נידון מעמדות של אהובנו, ידידנו, אליעזר זוסמן, וגם אנחנו חפצים בחזקת ישיבתו איתנו, והנה אני דורש טובתו, ושיבותי לו גמולו, ומובטחני תמיד פועלו, והנה בכדי לחזק ולאמץ ליבו בגבורות בעת עשיית מלאכתו מלאכת שמיים, ומובטחני שאינו מן הצורך. אחרי ידיעתנו עוצם עסקו באמונה, עדנה להחזיק ישיבתנו והשרים למשמעתנו, ואם קטנו בעיניך גדול הוא אצלנו. נחקוקו על כפיים לזכרו תמיד יאמו מאי. מעיינו להתיר אל השם בעדו בעד ביתו יזכו לזרע קיים אחרי שיקדיש את נפשו וגופו באמת לשמיים להיות תמכין דאורייתא בארץ החיים ובטחנו בחי החיים שיחיהו מיומיים ויוסיף לתת לו כוח שבעתיים וזכה לבני חי ומזון כימי שמיים ובא לציון גואל וירושלים כותב וחותם פה עיר הקדושה טבריה טוב אבא שפל באמת מנחם מנדל בערב מוישה זץ כוללה כן, אבל הוא לא לוחץ עליו, הוא לא אומר תביא יהיה לך. הוא משוחרר, הוא אומר, תשמע, פה זה יעזור, אם אתה כבר משחרר את הכסף, פה צריך.
החלק הזה של
המחפץ
לך, תפתח את הלב, זה מאוד חבדי. כשהעמוד וזה כאילו, יש כזה... כאילו בדחי, אם יש מדרגה שמותר יש לשמיים זה כלום, כאילו זה... כאילו הדבר הזה שכאילו לא משנה מה אתה עושה, אתה בעניין, בתודעה, אני לא חבר בזה.
עכשיו, לגמרי צודק, אני אין לי שום דבר לעזור לך בגשמיות. להפך, מה הוא בעצם אומר לו?
אני...
אתה זורק לי, תהיה את הרבי שלי. לא, אתה בא לרבי אלימלך, הוא זה שיושב על השיבר, הוא משחרר. לא, לך יש, תן לי, מה אני יכול לעזור לך? שאלה. כן, זה בעצם, אין פה את מוסד הצדיק, וידוי לפני צדיק, בני חי ומזוני, שהוא יושב על ה... מנחם מנדל מביטבסק. כי זה בעצם שני זרמים מרכזיים.
אני לא רבי אלימלך.
אני לא. הוא משחרר.
כן, הוא רבי אחראי על בני חי ומזוני.
הוא.
תלמיד שלו.
הוא בעצם חבר תלמיד של המגיד מהראשונים, אפילו ראה את בעל שם טוב.
הוא לא משחרר, אבל גם חי בשוויון כזה, שוויון כזה, שזה יהיה כאילו... אני לא יודע מה יהיה בסדר,
יהיה... אבל היה בסדר שלו מינורי, זה לא אני אומר לך יהיה בסדר.
כן, נכון, שוויון כזה, שוויון...
אם יש לך, תן לי. כאילו... ואני לא מבטיח לך שזה יעבוד. סתם, אתה תומך תאורייתא, ולא הגיוני שתיכנס לגיהנום, ומי שאין לו ילדים יכנס לגיהנום. יש מור, איזה מין דרושס כזאת. זה... הוא לא מנסה לשכנע אותו.
זה לא הגיוני.
לא הגיוני שתשאר בחוץ. זה מכתב אחד, בכלל זה מעניין...
לא הגיוני
שתמות בכלל. ועוד מכתב, באותה שנה, שזה בכלל מומלץ, פרי הארץ, לראות את המכתבים שלו בסוף. כאילו אתה פוגש אדם. זה הרבה פעמים קשה. אדם ישב, סגנן, ניסח. זה גם האהבה שיש, אהבה מוצדקת שיש לנו לרב נחמה, זה כי אתה מרגיש שיש בן אדם מולך. הלאה, ירד, סיפר, לא היה לו כך, כן היה לו כך. חב"ד זה... הם תמיד רשמיים, כתבו ספר, ישבו. פה יש איזה מכתב, יש איזה... איזה שימוש. אתה פוגש בן אדם. אור זרוע לצדיק, שוב, שולח למי המכתב הזה הנוכחי. כבוד קודשת מוערר, למי זה? מכתב השני. שניאור זלמן. שולח לו מכתב מטבריה ללזנה. הוא היה גר באותה תקופה לזנה. אחר זה יש י"ב ברכות לראש צדיק, התמר יפרח כרס בלבנון, צל שדה התלונן לתיתו העליון, אך שמח וטוב יפק רצון מהשם. הנני מזכירו בחולת מצור חפץ ודבר אלוקים חיים ושלום, הודיעני בעזר השם מרוב שלומי וביתי, וכל בניי רחומי, השם עליהם יחיו, שלום כל הנש, או שלום ביד שדר, והעולים איתו עוצרו הכסף המכתבים, הכל שלום באו בחצי מרחשבן, ומאיתו בשורה מוצאת מערב שלום, ותהי בינינו מוצאת שלום ושמחה. כתבתי אליו בעריכות עם אחד מהיוצאים, ולא באתי בתוספת אהבתו בכתבי על עצמי להעיר. למה תומרה נסתרה דרכי מהשם לפרנס את ישראל לאביהם שבשמיים לראות הדרך? ומי כמוהו מורה בכל מדינתם, כנר מצווה ותורה אור, הולך ואור עד נכון היום, ואינם צריכים לנביא וחוזה. כי לא נביא וחוזה אנוכי, והשם אור לו, רק חזק ואמץ, בטח בהשם וראה אמונה. כרואה נתנו השם, מה השם שואל לעמוק, אם נראה רע. למדה את בני ישראל היטב להכניסם בו על מלכות שמיים ותורה עבודה תכבד העבודה עליהם ואל ישוב בדברי שקר והווי פרנסה. אנשים באים לבבא, רוצים כסף, רוצים פרנסה וזה שטויות, שיתחילו לעבוד עבודה רוחנית והתאפסו. תכבד העבודה עליהם. כן, יש וורט שאמר הרבי מערש הרביעי בחבד בברית של בנו הרבי הרש"ב החמישי. הוא אמר, ומלתם את אורלת לבבכם ואורפכם לא תקשו עוד. ברגע שאתה מל את האורלה ואת העורף, נגמר הקושיות, אל תקשו עוד. זאת אומרת, תעבוד עבודה רוחנית, הפרנסה ממילא, מה שאני יכול לתת לך, אני הצדיק, לתת לך קצת זווית אחרת לרצינות שאתה לוקח את הפרנסה. שום דבר אחר לא נותן.
מה המחסידות אבל כל הזמן כאילו יש יותר ופחות בקטע הזה, כאילו יש לך, כאילו ניגח נגיד את הרבי מקוד,
אז כמו אמרנו, פשיסחה שברו לחב"ד. קוסקר הוא תלמיד פשיסחה. איפה היו רוב החסידים? המשיכו בחצרות של לובלין. כן, זה החצרות הגדולות. ועד היום. כשאתה בא לרבה, אז מה אתה מבקש? עכשיו, מה התנועה הזאת? למה... או נסיים את האיגרת, ננסה להבין. שנייה, נסיים. מובטחני בו יתברך שיגביה כנשר קינם יבוא הטוב מכל מקום. אנחנו לא נדע כי אם לשם איננו וניתנו כמאמר הכל בידי שמיים חוץ בירת שמיים, ולעזר את ישראל על פתורת השם תמימה, מה שאין כן עזרת הגופים אין בידינו. וזה גם אחד המשפטים שהוא חוזר עליהם בלי סוף, הויטבסקר. עזרת הגופים אין בידינו. אין לי שום דבר שאני יודע מעבר. פה היה לנו אפילו מייסה. עכשיו אני רגע מסווה פרטים. טוב, באחד ההריונות שלנו הלכנו לשערי צדק ופגשנו שכן. הוא עכשיו לא גר פה, ואשתו הייתה משהו גדול, אז אשתי שאלה אם זה תאומים, אמרה כן. מה יש לכם? עכשיו תקשיבו לתשובה. סיפרתי את הפעם. הרב אומר שני בנים, הרופאים אומרים בן ובת. אוקיי, מה אתם חושבים? עכשיו, מה זה הרופאים? ראיתם אולטרסאונד, או אתם מדמיינים, מראים לך, אין פה כל כך חקירות. כן? זה כמו ילד, אין פה, אתה לא יכול. מה אתם חושבים? בעלי אומר שאמונת חכמים זה לחשוב שזה שני בנים. טוב, הנה היר, מה נולד? אז הוא חסיד טוב, מה נולד? יפה מאוד, בן ובת. עכשיו בקידוש, פה דופק הבחור על השולחן, אומר, אמת נכון ששמעתי שמתלוצצים עליי. עכשיו אני אגיד לכם, לולא ההתלוצצות, ואם היה לי מספיק אמונות חכמים, זה היה בן ובן. אלא שלא זכינו, והיה דרך הטבע בן ובת. היה דבר כזה. אמרתי, הוא לא גר פה כבר. עכשיו, אביטבסקי מסתכל עליו, עזרת הגופים, מה אתה רוצה ממני? כאילו, אין בידינו, סתם הוא מניפולטור. כאילו, מה לך לשמרי? עזוב אותך. אני לא יודע אם זה גם אצלכם, אתה מקבל טלפון כזה של תקליט, תרום לנו, תלחץ אחד, בדרך הקיים, עד אחד, שתיים, פרנסה, יש היום. והצדיק בנתיבות התפלל. אה, קיבלת? הנה, הרווחת. אין לנו, עזרת הגוף. מה, כן? מה שנשאר לנו זה להכביד עול תורה ומצוות, כל המקבל עול תורה פורק מנו עול דרך ארץ, זה מה שאתה יכול לעשות. נסגר, אהובי ידידי, חזק ונתחזק לעצור בעם, כי עשה תעשה ויכול תוכל להרחיקם מכל אלה ולהדביקם בו יתברך. כל אלה שטויות והבלים, תעזוב אותי. הנה אני חותם, השפל באמת, מנחם מנדל בטבריה. שפל באמת. עכשיו מכריע אחריו, בעצם תלמידו, בעל התניה. בעל התניה, באים אליו כל החסידים, מבקשים ממנו ברכה. עכשיו למה שיהיה ואמינה שאדם עם השראה יוכל לעזור לי בפרנסה? היום השוק בישראל לא מאמין להם, ואילן בן דוב הולך לרב פינטו.
לא הולך לו.
לא הולך. אז אני נגיד שאלתי, זה נורא עניין אותי. אז עכשיו יש לי אחד הגיסים שלי שאבא שלו הוא אדם מאוד עמיד, הוא קשור, הזכר את הרב פינטו מאשדוד שצעיר ממנו ב-20 שנה, ובשבת חתן שאלתי אותו ככה, התקרבתי, אמרתי לו, מה שלום הרב, מה הוא חושב? לא, תגיד, איך, יושב שלב הגענו, חתרתי לשם, איך הוא מבין בכסף? איך זה עובד? אז אמר, א', בזכות אנשים כמוני יש לו והרבה. אז הוא מבין, אז זה עבור את הרגיל. אמרתי לו, אבל באמת, איך הוא מבין? הוא אומר, מה זאת אומרת? אם אדם לומד הרבה תורה, הוא מבין בהכל, הוא מקבל כוחות שמימיים, והוא רואה פשוט מה לעשות. ולכן לפני כל עסקה שאני עושה, הייתי נער, הייתי בלוד, הייתי לא היה לי כלום, התחלתי ללכת אליו, ועשה כף. מה שהיה להוכיח. אומר לך, אדמור זקן, אני לא יודע על מה אתם בונים. שולח איגרת בעקבות אביטבסקר, מופיע בתוך התניה איגרת הקודש, איגרת כ"ב. אהובה יחי וראי מאהבה מסותרת הוכחה מגולה לחונה ונבחיכה זכרו יומות העולם בינו שנו דור ודור. תראו איך הוא ממש מתאמץ לאמץ את השפה של הויטבסקה. פתאום יש פה השפה של, טבריה נורא מעניין, עוברת לויטבסקה שהוא שכן שלהם, מגיע אליו לחבל. האם מצאתם מנהג זה באחד מכל ספרי חכמי ישראל הראשונים והאחרונים להיות מנהג ותיקון לשאול בעצה גשמיות כדת מה לעשות בענייני העולם הגשמי? אף לגדולי חכמי ישראל הראשונים קטנאים והמוראים אשר קל רז לא אניס להם נעירים לשבילן דרקיה, כי אם לנביאים ממש אשר היו לפנים בישראל כשמואל הרואה אשר הלך אליו שאול לדרוש השם על דבר האתנות שנעבדו לאביו. זה רק לנביאים, כן, הוא נסמך על הרמב״ם, הבאתי למטה והדגשה, למדת שאין הנביא עומד לנו אלא להודיענו דברים העתידיים וכייצא בהן, ואפילו צורכי יחיד מודיע לו כשאול שעבדה לו עבדה והלך לנביא להודיעו מקומה וכייצא באלו הדברים שיאמר הנביא, לא שיעשה דת אחרת או יוסיף מצווה. זה אומר לך הרמב״ם הלכות יסודי התורה פרק י. התפקיד של הנביא זה, אם כבר על הדרך, הוא אומר לשאול איפה האתונות. אבל היום אין דבר כזה, כי באמת כל ענייני אדם לבד מדברי תורה ויראת שמיים אינם מושגים רק בנבואה ולא לחכמים לחם, ולכן בני חי ומזוני באים לצדק שיעזור בפרנסה, וסתם כבאמר זה על הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה שהצדיק יכול איפשהו לעזור טיפה זה ביראת שמיים. שבעה דברים מחוסים, אין אדם יודע במה מסתכר, מלכות בית דוד מתי תחזור וכו'. מה כן? אך, אך האמת תגיד לשומעים כי אהבה מקלקלת את השורה ויקסות עיניים שלא לראות האמת מרוב אהבתם לחיי גוף לשם שמיים לעבוד בו אהבה ברשפי אש, הלב גדולה מאהבת נפשם את השם. אל כן היטב חרה להם בצער הגוף. מה אתם רוצים פרנסה? כי אתם לא עובדים, אתם בטלנים, אתם לא יודעים מה זה עבודה נפשית. אין יכולים לקבל עד שמעבירם על דעתם מחטט רגליהם מעיר לעיר, לשאול לצוד מרחוק, ולא שאו אל השם לשוב אליו ברוח נמוכה הכנעת הגוף, קבל תוכחתו באהבה, כי את אשר יואב יוכיח, וכמו אב הרחמן חכם וצדיק המכה בנו, שאין לי חכם להפוך עורף, לנוס, למצוא לו עזרה, או אפילו מליצי עושר לפני אביו הרחמן, הצדיק החסיד, רק להיות ישר יחזו פנימו עם אביו, פנים בפנים, לסבול לקרותיו באהבה לטוב כל הימים. מה כן? אך בקצרה באתי כמזכיר על הראשונות ובפרט על מתנדבים בעם לעמוד על העבודה הזאת תפילה בכל רם, להתחזק מאוד בכל עוז ותעצומות נגד כל מונע מבית ומחוץ ביד חזקה כמשמעו שהוא רצון יראיו אשר למעלה מהחוכמה, להשקיע בתפילה. זה הפתרון להכל, השקעה בתפילה. ואני מדלג לקטע המודגש, על כן אהובה ידידה אינה ואינה לתרוח בחולה ונפש, לתקוע אהבת ראהו בליבו, שזה הדגש הגדול של הויטבסקר ואדמור זקן. עבודה על התפילה, עבודה על פרופורציות, נקודה שנייה, ועבודה של אהבת ישראל. אהבת ישראל אצל ליז'אנס מתורגמת, אני אוהב אותך לכן אני דואג לך שלא יהיה לך בעיות. הוא אומר לך, אהבת ישראל זה זה שאני לא עובד עליך, שאני כותב ספר שבא להוציא אותך מהשליות שאתה יכול להיות צדיק. אדמור זקן אומר, כל אחד חושב שיכול להיות צדיק, אני כותב ספר שתחליטו להוציא מהסרט. תעבוד יפה, אולי בינוני. תרגע. זה מה שאני יכול לתת. ואהבה. נע ונע לתרוח בכל לב הנפש, לתקוע אהבת רעהו בליבו, ואם שתראת רעהו אל תחשבו בלבבכם, ולא תעלה הלב לעולם, ואם תעלה ידפנו מליבו כי ינדוף עשן, כי גדולה לשון הרע כנגד עבודה זרה גילוי הרעות שפיכות דמים. ואם בדיבור כך הוא כבר נודע לכל חכם לב יתרון הכשר המחשבה לדיבור הן לטוב הן למוטב, והשם הטוב ברך תמור בשלום ישים עליכם שלום וחיים עד העולם. במובן מסוים רבי אלימלך חוזר לבית ראשון, לאיזו עוצמה של נבואה, של נוכחות, ולכן באמת הוא יכול לפתור צרכים גשמיים, אבל החסידים שלו עובדי אבוי וזורי. זה המחיר. אם אתה רוצה רבי נביא, אתה יש התרוצצות של עבודה זרה. אדמור זקן חוזר לבית שני, כל המצוקות זה עניין של שנאת חינם, דברי נביא, והתיקון היא אהבת חינם. במובן מסוים אני חושב שבגדול כל עולם רוחני תרוד או בבית ראשון או בבית שני. יש עולמות רוחניים שתרודים ב... כן? איך שחרדים תייחסים למזרוחניקים, סתם פשרנים. ובפעם ככל שאתה מהדק את החגורה, אז השנאת חינם והפיצולים, פילוגים, האינסוף, זה היה הסיפור שלך. אתה צריך רק להחליט באיזה בית אתה. בואו, זה כן אומר, העבודה היחידה שאני יכול לעבוד זה על שנאת חינם, אני בבית שני. נסיים ממנו עוד קצת ב... והאיגרת הכי דוגרית שהוא כותב, הכי ישירה, אבל עיקר בקשתו עבור בנים זה לקט שהוציאו ביד בן צבי, איגרות שלא פורסמו, של רבס, בושת פנים כיסיתנו כי התחת אלוקים אנו, היו היה דבר השם ביד הבעל שם ויגזור עומר ויקום, אחד היה. עכשיו פה הוא ממש אותו דבר, מה הקדמונים לא קם כמו ואחריו אל אפר מיקום, גם שכמה גדולי צדיקים בדורנו פלאים ודברות אשר הבטיחו לא כן אנוכי עמדי.
מה הוא אחד שהיה?
בעל שם טוב. הוא נביא, הוא יכול, אנחנו לא. לעומתו, כמו ש... כן, לעומתו רבי אלימלך, זה כבר עולם אחר. כי הנה עבודת מתנה נתונה לצדיק להיות מושל באלוקים, הקדוש ברוך הוא גוזר הצדיק מבטל, אף גם זאת ביד הצדיק להשפיע לכל העולם, שלוש אלה יעשה להם לישראל בפעולותיו ומעשיו הקדושים. מה? חי ומזונה ובנה. ואיזה יהיה עבודה שהצדיק יכול לבטל גזרות ולהשפיע לעולם, ואומר מסירת נפשו הקדושה והתאורה בשביל כל ישראל ונתאחד באחדות השלמות האמיתי ועל ידי זה הצדיק נדמה לבורא ברוך הוא שהוא יחיד בעליונים ותחתונים, וכמו כן הצדיק במסירות נפשו באחדותו על כל ישראל נקרא כן, ועל ידי זה מבטל גזרות ומשפיע עליהם. הצדיק הוא בעצם בורא למטה, מה שכתוב במשנה שלא תאמר אבי גדול מאביך, יש אחד כזה, זה הצדיק. הצדיק בעצם משפיע. הצדיק על ידי תפילתו הזכה הוא ממשיך את הבורא לעולם הזה, על ידי זה שממשיך את הבורא אזי מלא ארץ דעה. למה? מסירת נפשו. אבל בעצם ברגע שהצדיק עובד אומרים וואו זה עובד, לא איך זה עובד כי הוא צדיק, ואז רוצים להיות צדיקים. עכשיו אני הייתי רוצה פה לעצור ולדבר עוד על זה, על מה, על שתי הקצוות. להתחיל מהסוף. שרבי אלימלך אומר, כן, זה הסיפור של הצדיק להיות בנקת. כספו מה? מה הוא מאבחן פה? אני אומר, אני ככל שהתבגרתי, אני הפכתי להיות חסיד שלו. של רבי אלימלך.
זה העולם.
בלי מעשיות. בוא תהיה ריאלי. שמה? קצרה, כן. כן, כן, כן. אבל לקח לי הרבה שנים לזה. ששניים ניגשו לרב חיים גרנמן, אחיין של חזון איש, בבני ברק, לפתוח ישיבה. שאל, למה אתה רוצה? אחד אמר, יש לי שיטת לימוד, משהו, משהו, איך זוכרים את כל הראשונים על אדם. אמר לו, אל תפתח. אחריו בתור אחד אמרנו, תשמע, יש לי 10 ילדים, צריך לחתן אותם, יש שבעה תורמים וזה, יהיה לי כסף חתן. אמר, תפתח. שאל אותו הראשון, למה לי לא? אמר, אין יצר הורה, יש לך שיטת לימוד את יצר התורם, בשביל לפתוח ישיבה שתחזיק אתה צריך יצר הורה. הוא, מה יצר הורה? נתקע עם הבנות, מה, שגעות אותו? אומר, רוצה בית גדול, הם תוסעות לו את החדרים, זה יעבוד. כאילו, רבי אלימלך, יש בזה, עם כל ההתקוממות, יש בזה משהו נורא מפוקח. אתה מטריד את האנשים, תן להם ראש. לא, הוא רואה בזה משהו רציני.
הוא מאמין שהוא יכול להביא בנים לכסף?
כן. מה?
שאם הוא מאמין,
לא, אבל הוא רואה מה מעניין את העולם. הוא אומר,
גם זה מעניין, כאילו הייתי רוצה גם להביא כסף. אני לא מאמין שאני מסוגל לזה.
לא, הוא אומר לך מה הטריק. הטריק זה שמאמינים בך. יש הרבה דברים, אני חושב שאתה מסתכל לאחור ואתה אומר, איך עשיתי את זה? מישהו האמין בי, לפעמים זה אני, לפעמים ההורים, לפעמים חברים, לפעמים...
מה
שניות? אתה מאמין שזה יעבוד, זה יעבוד, ולכן הוא יכול לתת לך. אוקיי, שנייה, אני רק רוצה, תן לי עוד קצת להתעכב על רבי אלימלך. אבל לא סיפור. אדמור זקן אמר, אבל אצל המגיד היו מתגלגלים ככה מופתים, אז הוא אמר, אבל זה היה מתחת לשולחן ואף אחד לא טרח להרים. אותו מופתים באדמת מיחם. לך להודו, יעשו לך, לך לקושים, יעשו לך ריקוד, תנו תעזוב. עכשיו, אני חושב שהכי דוקר את הסוגיה הזאת, זה סיפור שמספר על רבה שהגיע אצלו החסיד, והחסיד היה לו 5 בנות. כדי לחתן אותם צריך שיהיה עדר פרות גדול, אלא מה? פרות מתות. שולח את האישה את החסיד אל הרבה, והוא מגיע, אבל מה פדיחה להיכנס לדבר על פרות, טובל במקווה, שם גרטל, שם קפטן, אלו רבה, מה מכוונים במקווה? אומר טוב, חוזר, אומר את אשתוינו, יש ברוכה מהרבה שהפרות לא ימות, הוא מתו עוד 2 שלא היית. אומר, הרבה אמר לי במקווה להיכנס עד הסוף ואז לראות שהם הוויה, יהוד, כן? אומר, אשתוין, מה עושים עם זה? איך תחזור? תגיד לו, אנחנו צריכים שהפרות לא ימות. הוא מגיע, הגבאי אומר, הרבה בנופש, הוא משתתח, בוכה, יש לי 5 בנות, הפרות מתות, אשתי לא תכניס לי הביתה, טוב, יאללה, מקווה, אבנת, קפטן, הכל, נכנס, אומר, רבה, מה לכוון בקידוש? אומר לו, עכשיו הוא חוזר לאשתו, אומרת לנו, שואין מה עכשיו? אומר, בקידוש, יום השישי, הרבה אמר לכוון, לימדתי איך לעלות להצילות. אומרת לו, שואין, אתה הלילה ישן בחוץ, סוגרת. היקוד תגיעו, האישה אומרת, אתה נשאר בחוץ. בבוקר תופס את העגלה, שוב נוסע, המשם יש אומר, חלס, אתה הפכת למטרידן, הוא לא עוזב שם, אחרי חודש נכנס, לא הכניס, הוא תופס את הרבה שם, ואומר לרבה, רבה, רבה, אני חייב אותך, אומר, פעמיים היית אצלי, מה עכשיו? עכשיו אני פגרה. רבה, הפרות שלי מתות, מה אני יכול לעשות? עכשיו הוא נעצר ואומר לו, הדבר שהכי מעניין את הרבה זה איך לעזור ליהודי. שליהודי טוב אפשר לדבר על מקווה, אפשר לדבר על קידוש. מה שהכי מטריד אותי זה איך הפרות שלך לא ימותו. אז אומר לו, אז למה להתחלה לא אמרת לי את הטריק? אומר, היית צריך להבין שזה מה שמעניין את הרבה, שהגשמיות של היהודי. זה כאילו. במובן מסוים, יש בזה משהו נורא נורא חשוף. מה מטריד אותך? לא, זה כן אומר, בוא אני נותן לך פרופורציות חדשות. בירת שמיים. הוא מסתגר מהחסידים שלו 14 שנה וכותב את ספר התניא כי מפריעים לו, הוא בוקעין אצלי אצל חדרי ואינן מניחים לי, כך הוא כותב באחת האיגוד, רוצה לטכנים רבה, לך לתניא תעבוד יפה תגיע. רבי אלימלך, מה מטריד את האנשים? יש לו פרה נבח, יש לו בנות. זה מייצר שתי עולמות שונים לחלוטין. מה זה גשמיות? היינו מדברים על זה. תגיד, עד היום, תמה, סבר את אוזניכם, אפילו אתם יכולים ללכת. ויום שישי של חול המועד סוכות, יש בבלז מה שנקרא יויסף טיש. הרבה מבלז, שהוא במקרה גם בן דוד של אמא שלי, מגיע, ויש חלות אדירות, ומי שמקבל מהרבה איזה שנית של חלה, יש לו סגולה לפרנסה. כל השירי הארץ שם. אתה מוצא את עצמך עם אנשים שאתה מכיר אותם רק מהעיתונים הכלכליים. אתה אומר, בוא נחזור. אנשים באים, נדחפים, נדחקים, דוחסים, כדי לקבל איזה רווח חלה. למה? כי בבלז, מי שתופס חלה ביויסף טי, שהוא המשביר לכל הארץ, עושים כל יום מושפיז. עכשיו לא אומרים לך, תן לי, תתרום לי. יש פה מישהו שזה לא הוא, זה אבותיו וכו' וכו', אבל רבי אלי מלך מליז'נס, מבחינה הזאת, בלז תופס את עצמו כממשיך ישיר, יש עוד כמה ו-30 חסידיות שעושים, נהיים לך פרנסה. זה שם, איפה רב נחמן? ובאים אליו על פרנסה? כן, בזה כסף. אז רב נחמן יש לו מצד אחד, כמו שיואב אומר, משהו נורא פרקטי. הוא אומר, אל תגור בכפר ואל תהיה מלמד. למה? כי מלמד אין בזה כסף. ובכפר היכולות הכלכליות מאוד מאוד נמוכות. ואם תהיה לו שעת רצון, יכול להיות שתביא אמו של אחד מהילדים שהוא מלמד אצלם פשטידה. זה לשונו. אבל אם גר בעיר, יכול להיות שברגע אחד יקנה שורה של חנויות. לך בענק. אבל באים אליו על לא סוגר את החודש? מי לא רב נחמן?
אה? חשוב.
כן, אבל זה...
זה צדיק, אבל זה צדיק... זה דבר דברים מוכנים. אה? זה דבר דברים מוכנים. יש הרבה דיבורים על האדם הפשוט שלא מתעסק עם דברים גשמיים שאיזשהו הכל מגלגל עליו ויש כמה כסף או ש...
כן, אבל מה זה חכם ותם?
בדיוק, חכם ותם.
התם הולך לצדיק ומשחרר לו?
לא.
יו, הוא ממסות, הוא
נהיה. כל אחד כאילו שכאילו בפשטות, אז כאילו איכשהו זה נצלח. כאילו יש את רצון ויביאו לך פשטות.
אוקיי, אז פה מה שאתם מכריחים, אני פה...
הביטחון, שזה מה שאתה
רואה. פתאום רוצה... עכשיו, פה אנחנו צריכים לקרוא את רב נחמן. מצד אחד רב נחמן לוקח את תורת הצדיק, ודאי ישירות, מרבי אלימלך. שזה שם. שאין את זה בבעל שם טוב ובמגיד. זה רבי אלימלך מקצין את זה מאוד. צד שני, תורת הצדיק... לא באים אליו על גשמיות, ולכן אין לו כמעט חסידים. אחר כך נראה בזרמים אחרים, נגיד באיש ביצה, בצדוק, יש צדיק שמשחרר בני חיים מזונה? בצדיק יש צדיק בכלל? הוא סבר את זה לגמרי, אין צדיק, מה יש? תורש בעל פה. כלומר, אפילו חסיד שבחסידים, אומר בצדוק, כוונת עצמו מתכוון. כן, יש לזה מוטיבציה להראות שאין יצירה מושלמת, אין צדיק, הוא שובר את זה לחלוטין. אפילו חסיד שבחסידים, לכוונת עצמו מתכוון, אין אדם שהוא לגמרי פיור, לגמרי לשמה, ולכן אתה יכול לדבק בתורה שבעל פה, שזה בעצם היצירה, הדינמיות, המקוריות של, של כל אדם שלומד.
זה
מצד אותו. לא, מצד אותו. היסטורית הייתה לו חצר, הוא די בש... אחרי שרב לייבה לאיגר נפטר, הוא לא רצה לקחת אחרי איש ביצה. אחרי שרב לייבה לאיגר נפטר, הוא הניג חצר, אבל היה חודשים שהוא לא היה מגיע אליה. זה בכלל ביזנס מעניין. כשהיה מגיע, הוא היה דורש, הוא חוזר הביתה. ולא היה נשאר לקבל קהל כלל. ככה מתארים. כן, אז... רב נחמן מצד אחד לוקח את תורת הצדיק מרבי אלימלך, אבל לא באים אליו. בעבר, יש כמה סיפורים נורא מייבשים שאנשים באים אליו. הוא אומר, זאת היא מתה, זאת תתני לי את כל הבית, אבל אין לה, אז היא אומר, היא תמות. הוא לא כל כך משתכנע מזה שהוא צריך לעזור לאנשים. לא, רב נחמן. ובצד הוא גם לא פנוי לזה כל כך.
שיעזור לעצמו.
כן, כן. זה ממש דיכוטומי, שני כיוונים שרק התחלנו לדגום אותם. רב נחמן פה בתווך, אני מנסה גם לראות, שבוע הבא נמשיך, שמנו אותם את שתי הקורדינטות המרכזיות, נמשיך לראות עוד השוואות בין חב"ד לליז'אנס, העניין של צדקה, העניין של דבקות, המון המון נקודות שבעצם מייצרות אסכולות שונות לחלוטין, ובסוף ננסה לטעון שזה המגיד והבעל שם טוב, ועל גבי זה נוכל להבין מה זה ליקוטי תורה. מה בעצם, אוקיי, הצדיק לא נותן לך כלום, פחות שייתן לנו תורה. אז זה הוא אומר לך, זה אני נותן לך, זה בחב"ד. זהו, מחר אנחנו משכימי עקום לומדים תנ"ך, 9 בבוקר, ספר שמואל. היום הנושא הכי הכי מסעיר, ראיתי ראיון עם הרב אליהו זיני ובעוונותה הרב של מה? של הטכניון, והוא אמר שזה הנושא שהיום מפלג את עם ישראל.